שלום רב באולפן בני הראל. עצרת תפילה הוא זעקה נגד הגזרות הקשות על עולם התורה והפגיעה בגיור, בקשרות ובקדושת הכותל המערבי. עצרת תתקיים בשעה 6 בערב ברחבת הכותל בירושלים במעמד מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור. תגובות חריפות לחשיפת האזנות שמבצעת משטרת ישראל. חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד מצהיר כי יש להקים ועדת חקירה מיידית לבחינת הטענות על האזנות סתר ופריצה לטלפונים של אזרחים ישראלים. ישראל היא מדינה דמוקרטית השומרת על פרטיות וחופש אזרחיה, לא ניתן לזה לעבור על סדר היום, כך זוהר. ועדת החקירה שבדקה את מותו של מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה שרון אסמן, לאחר שהתמוטט במהלך פעילות גופנית בשנה שעברה, קובעת בסבירות גבוהה כי אסמן נפטר כתוצאה מתום לב. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי בתחקיר נקבע כי יש להגדיל את כמות הדפיברילטורים ביחידות צה"ל. תאונת דרכים שאירע היום באפולה, נפצע באורח קשה הולך רגל בשנות ה-50 לחייו מפגיעת כלי רכב פרטי. כונני מד"א ואיחוד הצלה העניקו לפצוע טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים העמק בעיר. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין יארח מחר במוסקבה את עמיתו האיראני איברהים ראיסי. מהקרמלין נמסר כי השניים ידונו בין היתר בתוכנית הגרעין האיראנית, ידיעה של כתבנו שלמה ריזל. רשות הטבע והגנים הודיעה כי בעקבות מזג האוויר והחשש משיטפונות, ייסגרו היום כל מסלולי הסנפלינג במדבר יהודה. בנוסף, ייסגרו מסלולי ההליכה בנחלים פרט, דרגה, תקוע, משש ואוג. הרישום לספר הגיבורים של ארגון דירשו, בו נכתבים שמות הלומדים והמקבלים על עצמם ללמוד את הדף היומי בהלכה, צפוי להסתיים הלילה בחצות. בליל שישי הקרוב, גדולי ישראל יניחו את הספר על ציונו של מרן החפץ חיים ברדין, במסגרת מעמד תפילה מיוחד שיועבר בשידור ישיר, כאן בכל חי. והתחזית מיד.
בחסות בסדנו, השקעות עם ערך מוסף. מעתה במשרדינו החדשים, במגדל הכשרת היישוב ז'בוטינסקי 9 בני ברק.
היום בהיר וקר מהרגיל, מהלך הלילה יחל לרדת גשם לפרקים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
בחסות בסדנו, השקעות עם ערך מוסף. מעתה במשרדינו החדשים, במגדל הכשרת היישוב ז'בוטינסקי 9 בני ברק.
ועד כאן חדשות כל חי.
מספללים, רפואנו השם, מאמינים לישועו, שחוק כביסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
הפוך על הפוך עם איתי גדסי.
צהריים טובים, הפוך על הפוך יום שלישי, ט"ז בשבט, תשפ"ב, 18 לראשון 22 למניינם. עורכת התוכנית אסתי פלד, טכנאי שידור מוטי קופר, בצוות ההפקה יצחק איזיקוביץ' ושלמה פולק. אנחנו היום עם שעה של אקטואליה ומאזינים, יחד איתכם כמובן. כל מה שאנחנו נדבר היום, אז כמובן אי אפשר להתחמק מהקורונה שנמצאת כאן, ואנחנו נמצאים בשיא תחלואה. מדינת ישראל נמצאת במקום השני בעולם בתחלואה בקורונה. מדברים על כמיליון וחצי עד 2 מיליון ישראלים שכבר נדבקו בקורונה עד עכשיו, והדבר הזה לכאורה, כך אומרים המומחים, אמור להביא לירידה בתחלואה. כי אנחנו נמצאים בשיא של ממש, אבל ייתכן שהשיא עוד לפנינו, אי אפשר לדעת. עוד דברים שקרו, זה מעקב אחרי אזרחים, בשיתוף של ה-NSO והמשטרה. פשוט יושב בן אדם בבית, אני לא יודע אם בבית או באיזה תחנת משטרה איפשהו, ויכול להיכנס לטלפון שלכם, לחשבון הבנק שלכם, לכל מה שהוא רוצה. האמת שאת כל זה ידענו עד היום, אבל לא ידענו שזה כל כך קל, בלי שום מסננת, בלי איזשהו שופט או שוטר, או אני לא יודע מה, אדם חיצוני שבודק שלא מבצעים באמצעות הכלים הללו, חיסולי חשבונות או דברים מהסוג הזה. אז את כל זה, כל זאת ועוד, נעשה בשעה שלפנינו, וגם איתכם המאזינים, אפשר כבר עכשיו להירשם אצל שלמה פולק, בטלפון 03-593-93, או לשלוח הודעה לאולפן, בטלפון 055-333-93-93, באמצעות הוואטסאפ, באפליקציה או באתר קול חי. עכשיו אנחנו אומרים צהריים טובים לשניים, לכתב הפוליטי שלנו אבי רבינה, ולפרשן עיתון הדרך שמעון ליברטי, שלום צהריים טובים.
שלום.
יחד איתכם, הייתי רוצה לדון יותר במה שקרה אתמול. אתמול הייתה דרמה במליאת הכנסת, בגלל שחוק הגיוס נופל, בגלל שמדובר בחוק שקשור אלינו. אם היה מדובר, אתה יודע, בסתם איזשהו חוק, אני לא יודע, על דברים אחרים, זה היה פחות מעניין. אבל מחר המדינה, אבי, תן לנו קודם כל את הפרטים בכלל, עד כמה הדבר הזה דרמטי, כי אני מבין שהקואליציה הולכת להעלות את החוק הזה שוב.
נכון, לפני שמדברים על מהות החוק, ההצבעה אתמול הייתה דרמטית, כי הקואליציה רצתה להוכיח לא רק ברמה הפוליטית שהיא מצליחה להעביר חוקים ושהיא יציבה, אלא גם לבגץ שהורה לה להעביר בתוך שבועיים לפחות בקריאה ראשונה את חוק הגיוס, להראות לו מידת רצינות. אבל הנה, אתה רואה שם, שאפשר לראות ככה, לחזור אחורה בערוץ הכנסת ולראות את בנט ולפיד יושבים שלווים, גם גנץ, שר הביטחון, שבעצם הביא את החוק הזה למליאה, ובטוחים שהחוק יעבור. והדרמה מתחילה ככה תוך כדי ההצבעה, אתה קולט שמשהו קורה, ואז חברת כנסת ממרץ מצביעה נגד החוק, יחד עם החרדים, הליכוד והרשימה המשותפת, וזאת בעוד כמובן שחברי הכנסת הערבים מרע"מ מצביעים בעד החוק, עד רגע האמת לא יודע
מה יגיד. למעט מאזן גנאים שנעלם, בעצם נהדר מהצבעה, וגם מצהיר שהוא לא יבוא גם להצבעה הבאה.
בדיוק, ואז זה קורה תקו, 54-54, לא תופס, והחוק נופל, מחיאות כפיים במליאה, אבל החוק הזה יובא שוב למליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב, וינסו להעביר אותו בשלוש קריאות, אני מאמין...
אוקיי, אז בוא נצלול קצת יותר. שמעון ליברטי, המדינה אמורה להגיב עד מחר לבגץ, מה קורה עם חוק הגיוס? היא קיבתה שהיא תעביר אותו אתמול וכבר תבוא ובעצם תאמר, תנו לנו ארכה נוספת, כי העברנו את החוק בקריאה ראשונה, אבל הנה, הוא לא עבר בסופו של דבר.
נכון, אז לכן אתמול כבר, אתה יודע, ממש כמה דקות אחרי הם מערים נוטי איזושהי הודעה משותפת של בנט, לפיד וגנץ, שהם יגישו את החוק כבר ומחר, כבר ביום רביעי, בשביל, כמו שאתה אומר, בשביל הבגץ הזה, כדי להראות להאמין את זה נפל, אבל היה לנו איזה טעות, היה לנו איזה בעיה, אנחנו מעלים את זה עכשיו, וצריך לומר, הם יכולים לעשות את זה, כלומר, שוב, בגלל שמדובר בחוק ממשלתי, להעלות אותו שוב פעם, ולקיים את ההצבעה, אם מקבלים פטור, יכולים לעשות לקיים את ההצבעה ביום רביעי, גם אם לא, אז ביום שני הקרוב יכולים לעשות את ההצבעה, אבל שוב, השאלה פה היא שאלת המספרים, ושאלת ההצבעה, אתה יודע, כלומר, מבחינה טכנית, יש להם, אתה יודע, אפשרות להגיד לבגץ, אם כן, אני לא בטוח שבגלץ כבר, אתה יודע, יקבל כל כך את ההסברים, אנחנו רואים שמפעם לפעם...
כן, אבל צריך לזכור שמצד שני בגלץ לא יכול לבוא ולומר, כן, אז אין חוק, ומעכשיו גיוס לכולם.
תראה, לא, בגלץ לא אומר גיוס לכולם, בגלץ אומר אין חוק, מה עכשיו יקרה, גיוס לכולם, אתה יודע, זה חתימה של צהר ביטחון, זה כבר לא קשור לבגלץ. הייתה תקופה כזאת, כן, של כמעט שנה ומשהו שלא היה חוק, ב-2012 עד... אמצע 2013 שחוקקו את חוק לפיד, היה שנה שבה לא היה שום חוק, חצי בחוק הרגיל, ולא גויסו. היו גם נגד זה עתירות וכולי, אבל זה לא הגיע לאיזה שהם שלבים מעשיים.
טוב, אז בוא ננסה להבין, אבי, באמצעותך, אגב, קודם כל אני חייב לומר שבמהלך הנאומים זה ממש קפץ לי העובדה שגם שר הביטחון בני גנץ וגם שאר, אפילו יאיר לפיד ואחרים ניסו לצייר את החוק הזה בכלל, כן, אנחנו דואגים לחרדים, אנחנו דואגים שהם ילמדו תורה ואנחנו דואגים שהם יצאו לעבוד, ותגיד, הם באמת דואגים לנו?
טוב, לא מעט דברים מעניינים, הזכרת חלק מהם, אבל אתה יודע מה, אם הזכרת את מה שאומרים מעל דוכן הכנסת ואת מה שאומרים בחדרים הסגורים, אז צריך להתייחס למה שקורה סביב רם. חברי כנסת ערבים, לפי מה שאני יודע, לא הצביעו מעולם בעד חוק שמדרבן אוכלוסייה כזו או אחרת, מגזר כזה או אחר, להתגייס לצה"ל, לא תומכים בצה"ל בשום צורה, אלא להפך, מעלים חוקים אנטי-צה"ל ואנטי-ציונים, ופתאום חברי כנסת של רם, זה מגיע, תפוח אדמה לוהט זה לפתחם, מצד אחד יושבים לפיד, גנץ ועידית סילמן ואומרים להם עזבו אתכם שטויות בחדרים הסגורים, אומרים להם, הרי בלי החוק הזה אז החרדים יתגייסו, כי יפקע חוק הגיוס ואז בגד תחייב את כל בחור בן 18 להתגייס. מצד שני בא מנצור אבס ורואה במליאה שלפיד אומר אם הבן שלי מתגייס, אז גם הבן שלכן צריך להתגייס, ולכן אנחנו מביאים את החוק הזה לעשות סוף להשתמטות החרדים, כלשון לפיד, כלשון חברים נוספים בקואליציה, ועד הרשתות החברתיות הערביות גועשות ורועשות איך חברי כנסת ערבים נתנו יד לגיוס ישראלים לצה"ל, לצבא הכיבוש כדבריהם.
מה שמוביל אותי לשאלה האם הם יוכלו לעשות את זה עוד פעם ולהצביע על החוק.
זה השאלה, וגם הרשימה המשותפת צריך לזכור, סעון כמובן על הסיפור הזה, ומה יקרה בהצבעה הבאה זה שאלה טובה, כי עומד לפתחנו גם חוק של דודי אמסלם שמחייב כל צעיר ערבי להתגייס. נכון שזה לא משמעותי מבחינה מעשית, אבל ודאי מבחינה תדמיתית, וגם האיום של אריה דרעי על אנשי רע"מ שבמידה והם ימשיכו לקדם את גיוס חרדים לצה"ל, הרי שמשה ארבל שמומחה כבר בבגץ, אם יגיש בגץ בעניין הזה ויגיש עוד בגץ ועוד בגץ ויצריל אותם עד שאולי הם ירדו מהם.
כן, שימו.
קודם כל, דרך אגב, בהערת סוגריים, בגץ בעבר בדיונים על חוק הגיוס וחוק טל התייחס לשאלה של ערבים, יש להם כבר כל מיני חילוקים מפולפלים, מה ההבדל בין ערבים לבין חרדים, תסמכו על בגץ שיצליח למצוא את ההבדלים מתחת לאדמה. אבל הסיפור הזה באמת של האצבעות הוא שאלה משמעותית, כי רם באמת עשו צעד שהוא חסר תקדים מבחינתם ומצריך. אנחנו גם ראינו שהחוק נפל בגלל ההצבעה הישירה של חברת הכנסת זועבי, אבל גם בגלל ההיעדרות של מאזן גנאים מרע"מ. כלומר, אם הוא היה מגיע ומצביע בעד כמו שאר חברי הסיעה שלו, אז החוק כן היה עובר, למרות ההצבעת נגד של זועבי. אז גם את זה צריך לציין, שלפחות אחד ברע"מ כבר לא הגיע כבר הפעם הזאת, הפעם הבאה זה יהיה להם הרבה הרבה יותר קשה. שדרי הולך להם על הראש גם בנאום במליאה, והיום אפילו עולה להתראיין ברדיו נס בכלי תקשורת ערבי. הוא יודע למה הוא עושה זה, כי הוא מכוון למקום, לבטן הרכה הזאת של רם, של תמיכה בחוק שבא לגייס. בואו נזכיר, כבר היינו באיזה סבב דומה של זה בחוק שהיה קשור לגיוס בנות, רם בהתחלה הצביעו בעד, הח"כים החרדים באו, נזפו בהם, איך אתם עושים כזה צעד, ובאמת אחר כך שזה הגיע לקריאה נוספת במליאה, רע"מ התנגדו וזה נפל. אז כלומר, כבר היינו באיזשהו סרט דומה. הפעם זה באמת יהיה מעניין לראות מה רע"מ יעשו, אם תודה חורים, אחרי שהם כבר אכלו, כמו ששס
אכלו את הדגים, וגם בסוף החוק נפל,
כן, אז האם הם יסכימו לבלוע את זה עוד פעם? החוק הזה יהיה קשור באופן בלתי ניתן להפרדה מחוק האזרחות. לשני הדברים האלה צריך לשים לב. כי אחד מההסברים של חברת הכנסת זועבי שאומרת אני מצביעה נגד, זה בגלל שהקואליציה, בגלל שחלק משרי הממשלה תמכו בחוק האזרחות של שמחה רוטמן ביום ראשון בוועדת שרים.
כן, בראשם הילד שקד, שבעצם, כן.
נכון, הפיליק ישרה, אבל מצד שני ראינו את שר ואת שקד ש... פועלים בוועדת שרים לקדם את זה ומעבירים את החוק, ואז למעשה, אתה יודע, אנחנו נראה את שני החוקים האלה קשורים זה בזה, ואולי באמת הם גם מבחינת העם יקרחו.
אני חשב, חייב באמצעותכם, פשוט זמננו ככה מצטמצם, להבין עוד דבר אחד. תמיד אומרים, החרדים בכלל רוצים את החוק הזה, אני לא יודע, מה אתם רוצים? זה כולם, ככה גם מנצור אבס אמר לאריה דרעי בפרסה, סיפרו לי שהחרדים מאוד רוצים, אני לא מבין למה אתם כועסים. אז או בואו נפריך את זה, או שתגידו לי באמת האם חברי הכנסת שלנו תומכים בחוק הגיוס שמובא עכשיו, אבי.
תראה, תמיד יש את עניין הרע במיעוטו, בסוף אנחנו מתמודדים בכנסת שמביאה חוקים...
לא, אבל רע במיעוטו, אבל רע במיעוטו, ואז יש דיון האם אנחנו נעדרים מהמליאה, או מצביעים נגד או בעד, אבל לא נלחמים כל כך נגד החוק הזה, אתה יודע.
אז זה שאלה טובה, אבל בסוף החוק הזה מגיע למליאה, והשאלה היא אם אתה צריך להצביע, להימנע או להתנגד. ואני קצת רוצה לדבר על מה שקרה הלילה, אתה רואה צייצנים למיניהם, ואפילו אנשי תקשורת משלנו, שאומרים, החקים החרדים, איך אתם מחזבים את הציבור שלכם, שלנו, אנחנו לא נצביע לכם בבחירות וכל הקלישאות האלה, בגלל שבסוף זה לטובתנו שמורידים פה את גיל הפטור ל-21 ועוד כהנה וכהנה. אז קודם כל יש את התשובה הפשוטה שאני יודע גם על החברים משס וגם כמובן מאגודת ישראל ודגל התורה שהיו בבתי גדולי ישראל והיו עם התייעצויות אינטנסיביות גם במפגשים פיזיים וגם טלפונים לפני ההצבעה הזו, וזו החלטה שהתקבלה וגם אמרנו. בלי קשר לזה צריך לזכור שגם בחוק הזה יש יעדים ויש סנקציות כלכליות על ישיבות, כלומר חג חרדי יכול להרים את האצבע שלו להימנע בחוק שבסוף קובע שיוטלו סנקציות כלכליות על ישיבות שלא יעמדו בידי הגיוץ, שאם לא יעמדו בידי הגיוץ...
אם יש כאלה חברי כנסת שתכננו להצביע על החוק לפני שנתיים, אז גם היום הוא לא כל כך השתנה, אתה יודע.
מה לא, אף פעם לא תכננו להצביע בעד.
תכננו להיעדר מהמליאה.
בהקשר הזה ששאבי אומר, אני רוצה לחזק את הדברים, אני לא כל כך הבנתי את הטיעונים לגבי זה שכביכול החוק בעד והוא משחרר קבוצה מאוד מסוימת של בחורים שנמצאים בנקודת הזמן הזאת מעל גיל 21 או 23, יש שם עדיין מחלוקת מה יהיה גיל הפטור. הוא לא משחרר את כל בחורי הישיבות מכאן ולנצח. בחור ישיבה שהיום נמצא בגיל 18 או בגיל 19, אז הוא כן כבר נכנס לתוך המכסות, והמכסות בחוק הזה הם מאוד מאוד נוקשות, במיוחד ככל שהם הולכים ומתקדמים, מכיוון שהחוק הזה לראשונה, ובזה הוא שונה מהחוקים הקודמים שהיו בחוקי הגיוס, מכיל מכסה כפולה, הוא מכיל מכסה כללית, מכסה כללית על כל הציבור החרדי, כמה מכל החרדים צריכים להתגייס, וכמה מכל ישיבה ספציפית צריכים להתגייס, בהתאם לגודל הישיבה. ומי ש... יורד שם למספרים, רואה שבהקשר של הישיבות, במכסה שמוטלת על הישיבות, זה הופך תוך שנתיים, שלוש, המספרים שהם כבר בכלל בלתי הגיוניים ומופרכים לחלוטין, לחשוב שהם ישיבות של 300 ו-400 בחורים התגייסו כאלה.
זה עלול להוריד אגב את התקציב מיידית ב-50% של הישיבות.
נכון, ובמשמעותו גם יש עניינים פליליים גם. תראה, שאתה שואל האם הח"כים החרדים רוצים שהחוק הזה יעבור, אתה יודע, בעלמת עין או במשהו כזה, זאת באמת שאלה קשה, כי נכון לרגע זה, אם ביום רביעי בג"ץ אומר החוק מתבטא ופקע סופית, ואנחנו נמצאים במצב של חוק שירות ביטחון רגיל, אז אנחנו לא נראה משטרה צבאית מחר בבוקר מגייסת בחורי ישיבות, אבל אנחנו כן יכולים להשתמש בזה אנשים כמו ליברמן, שעכשיו נמצא על השיבר, להרבה מאוד דברים
שדרכם לא יכול לפגוע. טוב, אז גם התשובה שאני מבין היא לא חד משמעית כל כך, אבל...
היא לא חד משמעית. כפי שתקשיב, כמו שאבי אמר, בסופו של יום הייתה הכרעה ברורה של גדולי ישראל מכל הצדדים של המועצות, גם הליטאית החסידית והספרדית, שאומרים לפעול נגד החוק, ואנחנו ראינו, הח"כים באו ופעלו במודע, את התוצאות ראינו.
אז אם גדולי ישראל אמרו, אז אני חושב שאין שאלה.
רק נאמר שלכל המאיימים הילדותיים לא נצביע לכם בבחירות, ראינו מה קרה למי שלא הצביע בבחירות בגלל אוטובוס בשושן פורים, אז הוא מתמודד כרגע עם שורת גזרות על גיור, גיוס, שבת, רפורמים ועוד, אולי אם הוא רוצה שוב לחזור על אותו סרט, אז שלא יצביע גם פעם הבאה.
כן. טוב, רציתי לשאול אתכם עוד כמה זה על הדיל עם נתניהו, עסקת טיעון, אבל זמננו נגמר, אז אני מאוד מודה לכם, אבי רבינה, כתבנו בכנסת, ושמעון ליברטי, פרשן עיתון הדרך, תודה.
צהריים טובים.
פרסמות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם איתי גדסי. שבעה ימים מיום קבלת זריקת הדחף, הבוסטר, אתם מוגנים. עדיין אינכם מחוסנים בחיסון השלישי? אם עברו יותר משלושה חודשים מקבלת החיסון השני, מהרו עכשיו לקבל את החיסון השלישי. מספרי המאומתים לקורונה עולים במהירות וצפויים להגיע ליותר מ50,000 ביום. חיסון הדחף הוא הדרך שלכם להיות מוגנים מפני מחלה קשה ופגיעה בשגרה. אל תסתכנו, לכו להתחסן עכשיו.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים.
בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
עקב העלייה בתחלואה, כולם יודעים שיש לקחת סטופית של הנטורופת דוקטור אליהו לוי. הזמינו עכשיו רק בטלפון, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
חורף חם ותמנון, כל סריגי הנשים והגברים עד 60 שקלים. תמנון.
והפעם נדבר על יש ואין. ביוגורט אין תוספת סוכר. אפילו ביוגורט במתיקות מעודנת. מצד שני, מה יש בו? יש בו ויטמינים ומינרלים. דנונה, פלא היוגורט.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ניסינו ברוך השם את כל הסגולות שבעולם ולא נושנו. 8 שנים היינו בלי ילדים וברוך השם, השתבח שמו, זכינו לנס מעל הטבע.
הייתי גירוש עם כמה ילדים, פסתי אשר בנחל לזיווג, וחזה השם קיבלתי את אשתי במתנה, ההבטחה עמדה לי.
הייתי בצרה ממש גדולה, התפסתי אשר בנחל והשם ממש שמע אותי והציל אותי וכל המשפחה שלי הייתה בהלם ממש.
רציתי מאוד לחתן את ביתי זמן רב, התפסתי לזכותה אשר בנחל וברוך השם היום מנסועה בדרך נס.
לנס משלכם חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי וגם מזכורת ענקית קבועה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
דור, למה הנחת את הכלים פה?
יש לך הצעה טובה יותר?
מה, אני איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה, מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים, מ3-31 בינואר בחנויות איקאה.
חגיגת פיג'מות בתמנון, כל הפיג'מות 2 ב-80 שקלים, מהרו, תמנון.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמותקין 8 ראשון לציון,
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שלום, כאן משה, אבא לשישה. הילדים שלנו שיהיו בריאים, השגרה חשובה להם כל כך. ללכת יום יום לגן או לבית הספר, לפגוש חברים, להשלים פערים לימודיים ורגשיים. בואו נשמור עליהם ועל שגרת לימודים בארבעה צעדים. עוטים מסכה בחלל סגור, זה בטוח. מעבררים את הכיתה ומשאירים חלון פתוח. שומרים על היגיינה בכיתה ובגן, והולכים להתחסן כמובן. שומרים על שגרת לימודים בארבעה צעדים. מידע נוסף באתר משרד החינוך.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם איתי גדסי.
צהריים טובים לאורך הדין אייל בסר גליק.
צהריים טובים.
יחד איתך הייתי רוצה לצלול קצת יותר לסיפור, איתו פתחנו את התוכנית, למעשה החשיפה של עיתון כלכליסט. המשטרה מאזינה, יכולה להאזין לכל אזרח בעצם, כל אדם שמחזיק טלפון, טלפון חכם בעיקר, באמצעות איזושהי תוכנה, פגסוס. האם הדבר הזה נכון? אתה יודע, עד כמה שאתה יודע, אני מניח שאתה מתעסק עם תיקים פליליים, והאם ישנם מקרים שאתה פתאום קולט שיכול להיות שאותו חשוד או נאשם, בכלל עשו עליו בדיקות הרקע עוד לפני שקיבלו היתר משופט? אתה יודע, מה שנקרא, סימנו את המטרה אחרי אחרי הירי.
הפסיקה החד משמעית של בתי המשפט ושל המחוקק שקבע את המטריה המשפטית שמובילה לפסיקה, היא שאפשר לקבל צו האזנת סתר 3 חודשים מנשיא או סגן נשיא של בית משפט מחוזי. ולכן, אם הפרסום של כלכליסט הוא נכון, בהנחה שהוא נכון, אז אנחנו מתחילים להיכנס לטריטוריה של מדינות, נקרא לזה עולם שלישי. כי אם המשטרה לוקחת ועושה כל מיני בדיקות בניגוד לחוק ובצורה שהיא לא תקינה, ואני מכיר את השיטות האלו משיטות של גופים מודיעינים שלנו, כן? אבל אז לפחות יש הצדק ביטחוני שניתן אחר כך לבדוק ולהכשיר את הראייה אף בדיעבד. אם מראש והפריורית המשטרה עושה את זה, אז יש פה בעיה מאוד קשה. ולכן השר בר לב אמר שהוא הולך לבדוק את הפרסום הזה ולפעול ככל שזה אכן נכון.
ראינו אגב שיש סיפורים כאלה בכל מיני מדינות, לא רק במדינת ישראל, ובעצם הכלי הזה מאפשר לשוטר, קצין או אותו אדם ביחידת הסייבר לפרוץ למעשה לכל טלפון של בן אדם. אז אני תוהה איתך, מה עוצר את אותו שוטר, אותו קצין, מלפרוץ סתם לבן אדם שחתך אותו בכביש, או לאיזה מישהו שעשה לו איזה משהו, אתה יודע, אם אין פיקוח ואין בקרה?
מה שאמור לעצור זה החוק. החוק לא אמור לאפשר לאף שוטר לבצע עבירות, וגם לא לאף קטין. הביצוע של חיפוש שכזה, תוך פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות חוקתיות, הוא ביצוע למעשה שהוא בלתי חוקי. ויש איזה משמעויות, כולל עבירה פלילית, כולל שימוש לרעה ברשות המשרה, והמשמעויות הן אקוטיות. עכשיו, אני לא חלילה חושב לרגע ש... הכל נעשה תקין בצד השני, אתה יודע, אני...
זהו, כמעט הפתעת אותי כמעט, אבל אני רואה שאנחנו באותו צד, שגם אתה סבור שיכול להיות שמישהו, אתה יודע, ישב על המחשב והדליף את האגרון לכל תושבי מדינת ישראל.
למרות שאני עורך דין מאוד ממלכתי, אני עדיין, עוד מעט 20 שנה כבר סנגור, ואני כל יום נתקל בהפרה של זכויות אדם, שאני נדרש להילחם כדי שהיא לא תמשיך. ולכן אני בכלל לא הופתע אם יש אנשים שגם עושים את זה, אבל יש לזה משמעות עונשית, פלילית, משמעתית, וצריך לפעול כדי למנוע את זה. זה הכל. ואני חושב שראוי שהשר בלב באמת יעשה בדיקה אם הדבר הזה מתקיים, ואם הדבר הזה מתקיים, צריך לפעול לחסל את האיום הזה מיידית, כי הוא איום שפוגע בזכויות של כל אחד ואחד מאיתנו.
חד משמעית. אני אשאל אותך, איך אתה כעורך דין שאמור לייצג בן אדם יכול להתמודד? אתה כבר מתחיל מנקודת פתיחה חלשה יותר, כשבעצם הכל חשוף לצד השני. עוד לפני אפילו שנפתחה חקירה, כבר אפשר, אתה יודע, לדעת בדיוק מה קורה עם הבן אדם הזה, ומה יש לו בטלפון, ואחר כך כבר נותנים את ה...
אנחנו מתמודדים בשלב שבו נקרא יום הפרוץ ושלב המעצרים, פרוץ הכוונה פרוץ לחקירה ושלב המעצרים, בוודאי בעמדה של נחיתות, אין לנו חומרי חקירה, יש לנו עדפות לתקשורת שרובם מגמתיות מצד המשטרה, ויש לנו דגיסת הלקוח שבשלב הזה בהכרח אני מאמין לא יותר מאשר אני מאמין למשטרה. בהמשך לאט לאט הדברים מתבהרים, ואז אם חלילה זה מגיע למצב של שימוע בעבירות פשע, או כתב אישום, אז אנחנו מקבלים את החומר ורואים את הראי של מה שיש בצד השני, בידיים של המשטרה ובהמשך הפרקליטות. וכשיש פגיעה כזאת ומידע מוחלט בניגוד לצווים ובלי שום הסמכה משפטית שמפקחת, הרי מה עושה בסופו של דבר בית משפט? בית משפט מפקח על הליך המעצרים, בית משפט רואה את כל מה שהמשטרה עושה. הסיטואציה הזאת שיש מידע שמגיע בדרך אחרת היא סיטואציה לא מבוקרת, לא סתם הרי יש את חוק המעצרים, לא סתם כל פעילות של שוטר יש ביקורת עליה שקצין ממונה, ולא סתם על כל פעילות שקצין ממונה ושוטר יש ביקורת של בית משפט בשלב המעצרים. וזאת הדינמיקה של ההליך שממילא אפילו הפסיקה קבעה שבית המשפט בשלב הזה הוא העיניים של החשוד, כי הסנגור לא רואה את החומר.
כן, ולפחות שבן אדם חיצוני, כמו בית המשפט רואה, אז אתה יודע, לפחות, למרות שאני חושב שמבחינה סטטיסטית, רוב הצווים שמביאים בפני שופט גם מאושרים לחיפושים ולפריצות הטלפון, אבל...
אין כל ספק, ולעיתים על בסיס מתג נתונים שהוא לא נכון עובדתית. אני טיפלתי באיזשהו תיק בזמנו, כשעוד הייתי עובר של משה ישראל, קראו לו דודי אפל, אם אתה זוכר, במשך...
כן.
במשך תקופה מאוד ארוכה, המשטרה הלכה וחיפשה את המוטב שמתאים לה, כדי להסתיר ממנו את העובדה שכבר היו פה צווי האזנות סתר, ושמעו גם לקווים של דודי אפל 3 שנים, ולקווים של אביגדור ליברמן 2.5 שנים, ובהאזנות לא חוקיות, האזנות שלא הייתה שום הצדקה להמשיך אותם, כולל פגיעה בחזקה.
טוב, אז אפשר לומר שאתה לא מופתע גם מהדיווח הזה. אגב, אני אציין, לפני שנעבור לעוד נושא קטן, שלפי הדיווח בכלכליסט, התוכנה הזאת הושתלה גם בנייד של מקורב לפוליטיקאי בכיר, וגם כמה ראשי ערים. בקיצור, יהיה מעניין אם באמת תיפתח חקירה בנושא הזה, וחקירה ממלכתית, או איזושהי בדיקה יותר מעמיקה.
אני חושב שרצו לעשות בדיקה מעמיקה יותר ולראות מה קורה.
כן, טוב, נקווה שבאמת יעלו דברים מעניינים בסוגיה. עוד דבר אחד שהייתי רוצה לדון איתך, אומרים הדיווחים שנתניהו בדרך לעסקת טיעון ככל הנראה, או לפחות מסע ומתן ודאי יש, אף אחד לא מכחיש. הייתי רוצה לדעת, להבין יחד איתך, קודם כל, כשאתה מסתכל על זה מבחוץ, אתה הרי לא עורך דינו של נתניהו, מה אתה חושב, האם יש כאן מנצחים או מפסידים במסע ומתן הזה?
אני לא עורך דינו של נתניהו, אבל אני עוסק בתחום רלוונטי.
אמרתי, בגלל שאתה לא עורך דינו, אז יותר קל...
ובתיקים כאלו כבר כל כך הרבה שנים, ובגלל זה כבר לפני חודשיים, ב-20 לנובמבר, אני הייתי בתוכנית של בשבת תרבות אצל עטילה שומפלבי, ואמרתי שהולך להיות מתווה של עסקת טיעון, ושהיא תהיה ככל הנראה קרוב לסיום יומיו של מנדלבליט, ובדיוק בפרמטרים האלו, א', מחיקת אישום 2000, ובתיק של 1000 ובתיק של 4000, להעביר למרמה והפרת אמונים, עבודות שירות ברף הנמוך לא הגבוה, והשאלה המרכזית שלדעתי הצדדים כנראה התנגשו בה בצורה קשה זה סוגיית הקלון, כי היא משפיעה על עתידו הפוליטי של בנימין נתניהו, וכתוצאה מזה משפיעה גם על כל מה שיקרה אחרי זה, כי תנועת הליכוד ככל שהוא לא יוכל להתמודד תשנה את פניה בצורה כזאת או אחרת. עכשיו, הצדדים בסופו של דבר צריכים להיות מגובשים כל אחד מעצמו בסיכון סיכוי שיש לכל אחד. בתיק 1000 הסיכון של נתניהו לא מבוטל, כי מנדלבליט מראש הגיש כתב אישום לא על שוחד אלא על מרמה והפרת אמונים, ויש שם סכומים גדולים ותדירות, וצריך להיות לתת לזה הסבר. לעומת זאת, בתיק 4000 אנחנו רואים שלאט לאט התזה של התביעה מתקרסמת, העד ישועה העידר את משהו שקרן והתברר שהוא עושה את אותה פעיל,
כן, וגם ניר חפץ, ועוד יש לנו את פילבר שעדיין לא
התעללות, כן. וברגר שלא נתן בכלל בסופו של דבר אינדיקציה כלשהי לרגולציה שטענו, וכנראה שגם פילבר לא יהיה עד מיטבי לתביעה.
תראה, אבל העסקה אבל שאתה מסרטט לאן שאתה מוביל עכשיו, אתה בעצם אומר זה יהיה ניצחון של נתניהו, כי אם בסוף הכל נסגר עם איזשהו עבודות שירות מינימליות מול האישומים ששימו אותו, אז בוא, אתה יודע, כל אחד היה חוטף עסקה כזאת.
תראה, אתה יודע, השיקולים של בסופו של דבר של איש ציבור הם קצת שונים. הם בסופו של דבר שיקולים של האם אני יכול להמשיך בכהונה, האם אני יכול להמשיך לרוץ, האם הסטיגמה הציבורית שתיווצר כתוצאה מזה שאני אמרתי, למשל במקרה של נתניהו, לא היה כלום ולא יהיה כלום, ופתאום אני מודה בכתב אישום שכזה שאומר שכן היה, אבל לא כמו שהם מתארים, זה גם לא פשוט.
או שתתגלגל למשפט ואתה יכול לגמור את זה בצורה הרבה יותר טרגית, זה גם אפשרות.
הכל אפשרי, אבל מנגד הפרקליטות אומרת, הנה רגע, אנחנו עמדנו על שוחד, יגידו, למה בכלל עמדתם לשוחד? איך הלכתם לכזאת חלופה מחמירה, אל מול מה שבסוף סיימתם? מרמה והפרת אמונים, וכנראה בניסוחים מאוד מאוד נמוכים, ובסכומים אחרים, ומכלול של דברים, ועונש הוא מאוד מאוד מינורי, וברור שהסיכון הוא מאוד מאוד גדול, אל מול סיכוי מאוד מאוד גדול, אבל ויתור גם על העניין של החיים הציבוריים, כי הפרקליטות כרגע מתעקשת עליהם. ואם תשים לב לפוליטיזציה של המשפט, תשים לב שכמעט בכל נושא, פתאום הפרקליטות ממש מתעסקת במי יהיו נבחרי הציבור שלנו. כי
חד משמעית.
אותו דבר, עכשיו פתאום נתניהו גם בעניין הזה, ואנחנו מוצאים את עצמנו תחת שלטון שהוא קצת אחר. גם ככה נהיה לנו עוד זרוע שזה הגוף התקשורתי, שהתקשורת מלווה היום כל תיק והפכה להיות צד מאוד מאוד חזק, ולפעמים גם מניפולטיבי בניהול הדיאלוג. אם תשים לב כמה הדלפות היו בתיק הזה, וצריך לראות לאיזה כיוון אנחנו הולכים, כי בסופו של דבר, אתה יודע, מהמקום שבו, אתה יכול לקרוא לזה מקום...
אני אחרי ששמעתי שיש דיווחים אתמול בחדשות 12, שנתניהו יצטרך להתנצל גם על זה שהוא תקף את מערכת המשפט, אז אני חושב שהפרקליטות היא לא פחות מאשר איזה גוף פוליטי, אתה יודע, שזה בכלל לא שאלה משפטית, מה זאת אומרת?
היא לא אמורה להיות, וכשאני מסתכל על המקום הצר שלי, שאמרתי לך, אני רואה אותו במקום הכי רחב של הגנה על זכויות אדם, ובוודאי ובוודאי שאמורו להיות גוף חוקר שהחקר האמת הוא לנגד עיניו ולא חסדי שמיים או ביטויים מומללים כאלו, אני חושב שהגיע הזמן לעשות בדק בית לאיפה אנחנו רוצים שההמשך יהיה.
חד משמעית.
משטרה יש אחת, בסופו של דבר כולנו משלמים את הכספים בעבור של שני הגופים האלה יהיו, ובמיסים שלנו ובהתנהלות, ואנחנו גם רוצים שהמשטרה הזאת והפרקליטות תהיה מעל החוק, במובן הזה לא שהיא תתנהל לא בצורה חוקית, כמו שאנחנו ראינו למשל בעניין שחפץ, אלא מעל החוק במובן הזה שהיא תפעל ביתר סט לקיים לעולם את שלטון החוק.
טוב, אני אומר מהפה שלך, אתה יודע, בעזרת השם, נקווה שזה מה שיקרה. עורך הדין אייל בסרגליק, אני מאוד מודה לך.
בעזרת השם ועם חסדי שמיים.
כן, חסדי שמיים מרובים צריך פה. תודה רבה לך, עורך הדין בסרגליק.
תודה רבה.
צהריים טובים. רגע לפני שנעבור לנושא הבא, נאמר לכם שאתם יכולים להירשם לעלות לשידור מיד לאחר הפרסומות הקרובות ב-03-593-93. עכשיו אנחנו אומרים צהריים טובים ליאיר קראוס.
שלום, צהריים טובים.
כתב הבריאות של מקור ראשון. רציתי להתחיל לדבר איתך על ההחלטה לקצר את ימי הבידוד, אבל קודם כל אני רוצה על מה שקורה ממש עכשיו. בעצם מודיע ראש הממשלה על כך שכל תושב במדינת ישראל יוכל לקבל בדיקת אנטיגן חינם. יש פה איזו התקדמות.
הכוונה היא כרגע לחלק בין 20 ל-80 מיליון ערכות אנטיגן, הרכש שיצא כבר לפני כמה שבועות. בעצם זו התוכנית המקורית של ראש הממשלה נפתלי בנט, גם פרסמנו...
אגב, משהו שקורה במדינות אירופה ראיתי.
נכון, במדינות אירופה, כמו בהולנד, מדינות נוספות, מחלקים בבריטניה, מניחים בכניסה לבית ערכות לכל משפחה. אז כאן יהיה מדובר שיחלקו את הערכות באמצעות בתי הספר, באמצעות באוניברסיטאות לסטודנטים, באמצעות משפחות אגפי הרווחה, צהל, כל מיני גופים שיש להם מגע ישיר לאזרחים, אלו יחלקו להם את הבדיקות האנטיגן, וזאת במטרה באמת שכל אחד יוכל לבדוק בעצמו. ואם דיברנו על שינוי המתווה לשחרור ביום חמישי,
כן, רגע, רגע, אני רק חייב לומר שהדבר הזה, עצם הנושא הזה של בדיקות האנטיגן שחולקו חינם, כבר מורידות את המחירים של הבדיקות היום. ראיתי כבר אתמול אנשים שכנראה אנשי עסקים שקנו כל מיני, איך זה נקרא, קונטיינר, לא יודע, אתה יודע, בכמויות סיטוניות, למכור, ועכשיו נתקעו עם הסחורה, רוצים למכור אותה בזול.
אני לא בטוח נראה, עדיין אופרציה מורכבת לחלק עכשיו ל9 מיליון אזרחים.
כן, אבל מי שמסתכל קדימה ורצה לעשות כסף על חבילות, אתה יודע, במאות אלפים, כנראה ש...
נכון, גם מדובר בסביבות גם המספר, אני עדיין לא בטוח שאנשים לא יתרשו לקנות את הבדיקות האלו, כמו שגם היום אנחנו רואים אנשים שעושים בדיקות PCR בתשלום ב-100 שקלים כדי
למטרות אחרות, לטיסות למשל, כן, טוב, זה עוד עניין.
כן, בעיקר גם בדיקות הקורונה קרס היום, מי שנבדק עדיין ביום ראשון לקורונה, היום יום שלישי עוד לא קיבל תוצאות למעלה מ-50%.
אז עכשיו אנחנו גולשים לנושא השני.
כמה שקלים אתה מקבל תוצאה בתוך שעות ספורות.
אז בוא נתחיל קודם כל לנושא קיצור הבידוד, ואחר כך על בכלל ההרגשה הכללית גם שלי. אני חייב לומר לך שהכל פה מבולבל, זה לא, כל אחד צריך לחשוב עם עצמו ולטפל בעצמו ולבדוק את עצמו באופן עצמאי, וזה הכל.
וכל אחד אחראי על עצמו והשם על הסביבה. זאת אומרת, ההחלטה שתקבל היא אחריות על עצמך, היא עלולה לפגוע ולקחת חיי אדם ולפגוע בבריאות של אחרים.
נכון. אז בוא, אני שומע ביקורת על ההחלטה של קיצור הבידוד, למה בעצם?
קודם כל אני חושב שאפשר להתחיל אולי שינוי מדיניות של שר הבריאות, של ראש הממשלה ושר הבריאות. אם בשבועות האחרונים התראיינתי גם אצלכם וסיפרתי על המדיניות שעיקרה תקווה, זאת אומרת התקווה היא שאם לא נעשה כלום ולא נצמצם התקהלויות ונאפשר אירועי ענק וכולי וכולי, אז התחלואה לא תעלה ולא יהיו, לא יהיה נזקים ומערכת הבריאות תשרוד ותעמוד בזה. וזו הייתה כאמור תוכנית העבודה בשבועות האחרונים של תקווה. כעת תוכנית העבודה היא משתנה ב-180 מעלות, היא עדיין תקווה, אבל בעצם אפשר כבר לכנות אותה, איבדנו תקווה. איבדנו תקווה, משחררים אנשים שבסבירות גבוהה של עד 20% יצאו מהבידוד וידביקו אחרים ויגרמו לבידודים ולתחלואה לאחרים. בעצם סומכים על בדיקות שאנחנו כבר שבועות מדברים על כך שהן לא מספיק אמינות, לא מספיק יעילות, בוודאי ובוודאי שלא באסימפטומטיים, שם מדובר על כ-60% מהמנות. כרגע בעצם אומרים, ולבדיקות הללו מזכיר, אם כבר עשית לעצמך בדיקת אנטיגן, לא צריך אומנם תואר ראשון, אבל אולי אפילו 12 שנות לימוד או 9 שנות לימוד צריך בשביל להבין במה מדובר, מה הם אותם כללים, 10 ימינה, 10 שמאלה, למעלה למטה בצדדים, כמו לפתיחת קוד של כספת. בעצם רק מי שיקפיד על כל ההוראות לפי הספר כהלכתם של בדיקות האנטיגן בלוע ובאף, יחקר רב שעה, יענה בדקדקנות על כל ההנחיות הללו, אז הוא יקבל תשובה, תשובה שהוא יכול לסמוך עליה במאמנות של כ-60%. דה פקטו,
איבדנו
תקווה כן. לשלוט על התחלואה. זאת אומרת, מי שידבק ידבק, יש פה מהלך שהולך דה פקטו להוביל להדבקה המונית. אפשר להעריך כבר גם פרופסור רן סגל ואחרים מעריכים שבתוך שבוע שבועיים כבר ידבקו בין 2.5 ל-3 מיליון, בין 2 ל-2.5 מיליון.
וזה אומר שהאור, אתה יודע, מתקרב, וזה אומר שיכול להיות שיש לנו עכשיו חצי שנה נקייה יחסית. אלא אם כן יבוא איזה וריאנט יותר מטורף, אבל זה עניין אחר.
אז זהו, יש פה וריאנט BA, שהוא BA2, שהוא כבר רואים אותו נדגם במדינות בעולם, כמו דנמרק שמתחילה שם עליה בתחלואה, וגם בישראל הוא נמצא אומנם רק בערך 4% נכון לסוף השבוע, אבל זה וריאנט שהוא מתפתח במקביל לאומיקרון, הוא לא אומיקרון, הוא נפוץ ומדבק כמו אומיקרון, לא ברור מה ההשלכות שלו, שוב פעם, זה לא משהו שמדאיג אותנו האזרחים, אלא מדאיג בעיקר מאוד את אנשי המעבדות הווירולוגיות, מעבדות המעבדות הרפואיות של משרד הבריאות, אבל האם זה אומר שמי שידבק עכשיו מוגן? אנחנו לא יודעים, כי עובדה היא שגם אותם מצדדי חיסנות עדר שאמרו בואו נדביק את כולם, הנה אנחנו רואים שאנשים, לא מעט אנשים, אחוזים מאוד מאוד ניכרים, נדבקים בפעם השנייה, גם בפעם השלישית אנחנו רואים, וגם רואים שהחיסון, בעצם החיסון היה מעולה, החיסון היה מושלם ונהדר לאלפא, לבטא, לדלתא, והוא לא הוא לא מגן מפני האומיקרון.
לא, בתחלואה קשה אפשר לראות שכן.
שנייה, אבל באותה מידה אני אומר שהאומיקרון לא גורם ככל נראה לתחלואה קשה בצורה ניכרת כמו דלתא, כמו הזנים הקודמים.
לסיום אני חייב לשאול אותך יאיר, העובדה שאין בכלל דיווחים של משרד הבריאות על נתוני הדבקה, תחלואה, חיסונים, מה זה אומר?
כבר יומיים איבדנו קשר למציאות, זאת אומרת, כבר אין מערכת הדשבורד קרסה, המערכות הנתונים של משרד הבריאות קרסו, ולכן גם קל יותר לקבל החלטות. כשאין נתונים, אז קל הרבה יותר לקבל החלטות. בטח כאשר יש להם משמעויות כמו שחרור מבידוד של אנשים שהם מאומתים קורונה.
כי אין נתונים, אז תצאו, אז אין שום בעיה, זה מוזר, זה משהו, אתה יודע. בסוף אנחנו נמצאים בעיצומה של מגפה, או שפשוט מישהו הרים ידיים.
אז למדנו זאת כבר מאירועי מירון, שיש אחריות, אפשר לקחת אחריות בלי אשמה, בהחלט האחריות הוא עברה במלואה על ידי הציבור כעת, אני לא בטוח שאת האשמה גם אפשר לקלוט על כפי הציבור על ההנהגה של הגל הזה ועל ההתמודדות מול המיקרון, גם מול הדלתא, אני מזכיר לך, בראש הממשלה בנט, במשך שבועות וחודשים, וגם שר הבריאות נותנים לעצמם ציונים גבוהים מאוד על התפקוד שלהם, אומרים שעברנו בהצלחה יתרה ובצורה נפלאה את גל הדלתא. אני מקווה שגל האומיקרון נעבור אותו בצורה פחות
מכל העולם מתקשרים לראש הממשלה בנט על מנת להבין איך הוא ניצח את הקורונה, וכנראה בגלל זה הוא עסוק כל כך.
אני לא בטוח שתן לי משפט אחרון, ניתן להם גם קרדיט. בסופו של דבר ההחלטה על קיצור הבידוד ל-5 היא החלטה פוליטית, לא החלטה רפואית. ולמה אני אומר זאת לחיוב? כי בסופו של דבר כל מדינה בעולם מתמודדת בצורה אחרת עם ימי הבידוד. יש מדינות של 7, יש מדינות של 10, יש מדינות של 14 ימי בידוד, ויש מעט מדינות כמו ארצות הברית וישראל כעת שולחים על 5 ימי בידוד. בסופו של דבר ההחלטה הזאת היא החלטה כלכלית, החלטה פוליטית, היא לא החלטה שמבוססת בכך על עמדתם של אנשי מערכת הבריאות.
יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, אני מאוד מודה לך.
בשורות טובות שלנו.
צהריים טובים, פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם איתי גדסי.
בתמנון. כל סריגי הנשים והגברים עד 60 שקלים. תמנון.
רוצים לחזק את כל מערכות הגוף ולאזן אותו? שוב, סטופ איט.
קניתי, ואני רואה משהו שינוי פיזי בגוף שלי. אני סוגלת לעמוד לתפילה, אני סוגלת לעמוד יותר זמן יותר ממושך.
כוכבית 3140, כוכבית 3140. עקב העלייה בתחלואה, כולם יודעים שיש לקחת סטופית של הנטורופד דוקטור אליהו לוי. הזמינו עכשיו רק בטלפון, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
המזרח הרחוק עכשיו קרוב. ימה סושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ימה סושי, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. בחשרות מעודרת של הרב רובין. רק למאזיני רדיו קול חי, רול מתנה בכל הזמנה. הזמנות ומשלוחים בטלפון 026-200-400. ניתן לקיים אירועים במקום עד 50 איש. ימה סושי, 026-200-400.
חדש, ליל שישי במסעדת אספרגוס. פותחים שולחן לחוויה קולינרית משובחת בישיבה במקום. להזמנת מקום חייגו 03-373-0040.
ויראליס של חברת גיל ורדי, תוסף תזונה טבעי לחיזוק המערכת החיסונית, להורדת תהליכי דלקת ולחיזוק הגוף.
הבת שלי הובחנה כחולת קרון לפני כשנה. לשמחתנו התוודענו למוצרים ויראליס וויטליטי, בתוך זמן קצר ממש של שבועות ספורים, מדדי הדלקת בדם נהיו תקינים לחלוטין, ממש להפתעת הרופאים. הם הביאו את התפעלותם מהנס הרפואי, ככה הם הגדירו את זה. ממצב שבו חשבו שהיא צריכה תרופות ותזונה מיוחדת, היא חזרה לחיים רגילים לחלוטין. אני ממש ממליץ בחום. תודה רבה רבה רבה.
התקשרו עכשיו לחברת גיל ורדי והזמינו ויראליס. 02-381-3333. ויראליס, תוסף תזונה עוצמתי ויכולת. ייחודי מהטבע, 02-381-3333. תוסף תזונה ללא התוויה רפואית מאושרת.
מזדרזים ומרוויחים, מצטרפים להגרלת כל הקופה רק עד היום בשעה 12 בלילה, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלת הזריזות הגדולה על פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
סליחה אדוני, עבד לך אולי?
מה? מה עבד לי?
הנוגדנים.
התחסנתם פעמיים? בואו להתחסן במנה שלישית. לתאום תור, חייגו כוכבית 2700 או ייכנסו לאתר או ליישומון כללית. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
רייטי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
חגיגת פיג'מות בתמנון. כל הפיג'מות 2 ב-80 שקלים. מהרו, תמנון.
ספייסי טורטיה בר, בן גוריון 65, בני ברק. טורטיית אנטריקוט הכי טעימה בעיר. 03-750-2883.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם איתי גדסי.
אז עכשיו אנחנו עוברים למאזינים וגם להודעות ששלחתם. אפשר לעלות בטלפון 03-593-93. נקריא הודעה שקיבלנו. קיצוץ בתקציב הדתות של אברכי הכוללים. התקציב שהיה בחודשים הקודמים 680 שקלים לאברך, ירד החודש ל-639. בכך מסתכם קיצוץ של 41 שקלים לאברך. אוקיי, מאזינה איתנו על הקו. שלום, צהריים טובים.
שלום.
וברכה.
מדברת ויבה מהמרכז. אני רוצה היום לתת שני דברים שיכולים לזרז את הישרה. אחד הוא מיועד לנשים, קוראים לו קו הישועות. זה קו שמישהי כנראה רבנית בקריאת ספר יזמה, וניתן לשמוע בו, מתחברים אליו, נקרא גם קו התניעות, מתחברים אליו ושומעים סיפורי ישועות שאנשים, שנשים קיבלו עליהם כל מיני קבלות וחבו. זה ממש משהו מופלא, זה בעצם לחזק את האמונה שאין עוד מלבדו והוא כל יכול. ואני אתן רק דוגמה אחת, אני מחוברת לקו 3 חודשים כבר, אני רואה ניסים על כל צד ושעל.
רק תסבירי למאזינים, מה זה הכוונה להאזין לתכנים, נכון? זו הכוונה.
כן, להאזין, להאזין, כן. זה קו שאני תכף אתן את המספר שלו ואיך מתחברים אליו. פשוט מתחברים ולוחצים על 72, זה סיפורי נשים, 70 וכמה בנות, זה יש קו ההלכה של שמירת הלשון, ונשים מספרות שם על ישועות שרק הקדוש ברוך הוא מסוגל לעשות. כי אין עוד ללבדו. אני יכולה לספר שבמוצאי שבת של חנוכה, התארחתי באיזה מקום ועמדתי לסדר את המזוודה, ונהייתי רייש. פירוש הדבר התחיל לפריצת דיסק, וכמי שהיה לה 2 פריצות דיסק, קשות מאוד, אז ברגע שזה התחיל ידעתי זה, לא יכולתי להתיישר, ומיד אמרתי, אני הולכת להזין, יש שלוש סיפורים של קו הישועות, ובעזרת השם עם מבשע, אני אפרסם.
אז הנה, פרסמת עכשיו את ה... כן. אני אומר, את עושה עכשיו את הפרסום, פרסום הנס.
כן, ממש, פרסום הנס, ותוך ארבעה ימים הלכתי לרופא, הוא נתן לי משהו נגד דלקת, לקחתי מזה רק כדור אחד, תוך ארבעה ימים היה כלא היה. מכרתי דירה שלי ב1,600,000 במקום ב1,500,000 שאמרו שלא אקבל, מצאתי דירה, כל פעם שאני נוסעת מהמקום שלי לבני ברק, אז אני עולה לכביש גאה, הכל בסדר, מכביש גאה יש פקק, אני אומרת, אני הולכת לשמוע שלוש סיפורים של קו הישועות, וכשהתשואה תגיע, אני אפרסם, והפקק נפתח, קורה כל פעם, ועוד כל מיני דברים הזויים. אז המספר של הקו, הרי כתוב, בזכות נשים תתקניות, נגלו ישראל ממצרים.
כן.
ובזכות נשים תתקניות שבאותו הדור, נגלו. כן. אז נשים תתקניות, בזכותכם, אנחנו חייבים את הגאולה. כבר אי אפשר יותר. אז המספר של קו הישועות הוא 0-7-3-3-8-3-4-0-5-0. מתקשרים, עושים 2-4-4-8 סולמית 5, ואז אתם מחוברות.
אוקיי, אני מקווה שכולם יזכרו, אז אני אתן את זה שוב, ובזה נסיים 0-7-3-3-8-3-40-50. זה מספר הטלפון.
כן, רגע, ואחר כך לעשות שלוחה. לעשות 2-4-4-8 סולמית 5.
יפה מאוד, שיהיה לזיכוי הרבים בעזרת השם. אני מאוד מודה לך, תודה.
ותמליץ גם לאשתך.
כמובן, בעזרת השם. תודה רבה לך. מאזין נוסף איתנו על הקו, שלום, צהריים טובים.
שלום וברכה.
כן.
שמי יוסי, אני רוצה לדבר על חוק הגיוס שנפל אתמול בערב.
בבקשה.
ואני רוצה לפתוח בבדיחה ששמעתי פעם, ילד קטן הלך עם אמא שלו לחתונה. פעם ראשונה, אז הוא שואל אותה, הוא ראה את הקלה בסמלה לבנה, הוא שואל אותה, אמא, למה הקלה בסמלה לבנה? אז היא אומרת לו, כי זה היום הכי שמח בחיים שלה, הכי מרגש. אז הוא אומר לה, אז למה החתן בחליפה שחורה? את זה אני רוצה לומר, כפרפרזה על מה שקרה אתמול בכנסת. אני רוצה לשאול שאלה, למה חברי הכנסת הצביעו נגד החוק? חברי הכנסת, אני מדבר לחברי הכנסת החרדים, כל חברי הכנסת החרדים, למה הם הצביעו נגד החוק? אני אברך 22 שנה, בן 44, רוצה לשאול, למה חברי הכנסת החרדים הצביעו נגד החוק?
נו, אבל תסביר, מה אתה טוען בעצם? שהם היו צריכים לתמוך בחוק הזה? אותו חוק שהביאה ממשלה של ליברמן, לפיד ובנט, והם אלה שיחנכו אותנו ויגידו לנו בפטרונות איזה חוקים אנחנו צריכים?
זאת אומרת, אנחנו הצבענו נגד החוק בגלל משמעת אופוזיציונית, זה מה שאתה אומר לי?
זה גם אחת הסיבות, יש עוד כמה סיבות שחלק מהם לא קשורות אלינו, כמו למשל שגדולי ישראל לא רואו לנו ככה, שיש שם דברים אולי לא כל כך טובים בחוק. כשאני רואה את הצהלות בצד השני, כן, אורנה ברביבאי, שרה בממשלה, כותבת שאנחנו החרדים מפסידים העיקריים, כי תוכנית ההכשרה הרחבה שבניתי להם שוב תידחה וחבל. מה זה הפטרונות הזאת? תגיד, אנחנו נעזור להם להעביר חוקים?
רגע, הבעיה זו הפטרונות?
לא, אני אומר, יש כמה סיבות.
לא, תן לי את הסיבה המרכזית, ידידי.
הסיבה המרכזית זה שככל הנראה, החוק הזה לא טוב לחרדים, וכך הורו גדולי ישראל, וגם כשמביאים חוק הזה וצוהלים ליברמן ולפיד, אתה יכול להבין לבד, בלי לרדת לפרטי החוק, שכנראה הוא טוב להם, לא טוב לנו.
אבל ליברמן צהל גם בפעם הקודמת. ליברמן תמיד צהל בחוק הזה, הרי הוא הביא את מתווה החוק הזה כשר הביטחון. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו.
כן.
אם החוק הזה לא טוב ושכנעת אותי שהוא לא טוב, נניח ששכנעת אותי שהוא לא טוב, למה חבר הכנסת יצחק פינדרוס נמנע? למה הוא נעלם בהצבעה? הוא היה צריך לי מקבב?
לא, אני חושב שהוא בבידוד והוא מקוזז. זה לא קשור.
הוא בבידוד והוא מקוזז? זה לא נכון. לא אמרו שהוא בבידוד ולא אמרו שהוא מקוזז. עד אתמול בלילה אף אחד לא אמר את זה. היום בבוקר לא התעדכנתי. אבל זה שקר וכזב ויותר מזה. גם ביתד הבוקר לא דיווחו שהוא בבידוד והוא מקוזז. זה שקר וכזב. זה פשוט פייק ניוז. זה לא נכון. עכשיו אני רוצה לומר לך לגופו של עניין. אתה אומר שהחוק הזה לא טוב.
לא, אבל מה אתה טוען? שפינדרוס סובר שהחוק הזה טוב? אני סתם מנסה להבין יחד איתך.
לא, אני סובר שפינדרוס הוא בוגר מכון מנדל, ופינדרוס בוגר מכון מנדל שנמצא על ידי שלושת גדולי ישראל רק שנה אחת בכנסת, ובהצעה הכי קריטית לעם ישראל הוא ברח ונעלם. לעומת זאת, חברי כנסת של 33 שנה שרוצים בכנסת המינים לא התקלקלו עד כדי כך, ועדיין היה להם בושה לבוא ולהצביע בעד החוק הזה. עכשיו אני רוצה לומר לך עוד דבר אחד.
בקצרה, בקצרה, אם אפשר, האות כבר מתנגד.
החוק, לבוא ולהתנגד לחוק הזה, זה רק בגלל משמעת אופוזיציונית, כי אין שום סיבה אחרת מבחינתם. היות והם רצו לקדם ב-2018 חוק הרבה יותר אכזרי, שיש בו 3,996, יעד של 3,996 ב-2018, 4,317 ב-2019, 4,663 ב-2020, 4,967 ב-2021, ובמילה, אם החוק שהם קידמו היה עולה, היינו כבר...
אני מאוד מודה לך, אני מאוד מודה לך, אני מקווה שנוכל להמשיך את השיחה הזאת מחר, פשוט זמננו תם, זה היה קצת ארוך, אבל הטיעון הובן. אני מאוד מודה לכם שהייתם איתנו בהפוך על הפוך, נודה לעורך, לעורכת אסתי פלד, לטכנאי מוטי קופפר ולמפיק שלמה פולק, לכולכם צהריים טובים.
בליל שישי י"ט בשבט תגיע משלחת של גדולי וצדיקי הדור לתפילה בציונו של מרן החפץ חיים זכותו תגן עלינו על לומדי הדף היומי בהלכה. כאן בכל חי נעביר בשידור חי את מעמד התפילה המיוחד אצל הסבא קדישה ברדין. קבלו על עצמכם להצטרף למחזור השלישי של לימוד הדף היומי בהלכה במשנה ברורה שיחל בי"ט אדר א', ותוכלו לשלוח שמות לתפילה ברדין באמצעות עמדות נדרים פלוס.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
עקב העלייה בתחלואה, כולם יודעים שיש לקחת סטופית של הנטורופד דוקטור אליהו לוי. הזמינו עכשיו רק בטלפון, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
חורף חם ותמנון, כל סריגי הנשים והגברים עד 60 שקלים. תמנון.
רהיטי קיבוץ השלושה פתח תקווה, הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98 פתח תקווה.
כריך שווה עם פרוסות בסטרמה על גחלים של טירת צבי. זה תענוג.
טירת צבי, טעים להתבשר. טירת צבי.
מזדרזים ומרוויחים, מצטרפים להגרלת כל הקופה רק עד היום בשעה 12 בלילה, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלת הזריזות הגדולה על פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אליך התקשרי, כוכבית 8369.
גודקר, כזה הרבה יותר.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמוטקין 8 ראשון לציון,
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
חגיגת פיג'מות בתמנון, כל הפיג'מות 2 ב-80 שקלים. מהרו, תמנון.
בני 60 ומעלה, אתם בסיכון גבוה לפתח מחלה קשה מאומיקרון. 86% מהמאושפזים במצב קשה הם בני 60 ומעלה, ולכן עליכם לנקוט יתר זהירות. המגפה בשיאה, שמרו על מרחק גם מהקרובים לכם. הקפידו במיוחד על עטיית מסכה, וכמובן, גשו לקבל את החיסון הרביעי, שיעניק לכם הגנה טובה מפני תחלואה קשה. בבקשה, שמרו על עצמכם. בגל החמישי, הימנעו מסיכונים מיותרים. מגיש משרד הבריאות.
השבוע בשוק מהדרין, המחירים הכי טובים בעיר. נייר טואלט סוף צילק לבן סאנו 32 גלילים ב-22 שקלים למארז. שמן זית כתית מעולה 750 מיליליטר ב-22 שקלים ליחידה. מארז 50 מסכות חד פעמיות ב-2 שקלים למארז. ועוד מאות מבצעים מחכים לכם בסניפים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.